ברוכים הבאים לפרק 24 של הגל הירוק, שכמו המחזור האחרון, מכבי חיפה התחילה אותו במקום השני, וסיימה אותו עם 4 שערי זכות, וכמו ברק בחר, הרכב מנצח לא מחליפים. איתנו היום שוב אבירן טוניס, מה קורה אבירן?
ערב מצוין, מה נשמע, הכל בסדר, מקום ראשון, חברים, אתה לא תזכיר, אני אזכיר.
אוקיי, לגיטימי. איתנו גם אופק לא ספורט 5 בטוויטר. אהלן אופק.
אהלן אהלן, איך אתה נותן לי לדבר אחרי אווירן עם הקול הרדיופוני שלו? זה לא לעניין.
תאלץ להתרגל, אין מה לעשות. והשארתי את יקירתנו לסוף, כי תמיד שומרים את הטוב לסוף. אהלן לאה גורליק, מה שלומך?
משתבח הבורא, יותר טוב מזה אי אפשר להתחיל את השבוע.
טפו טפו טפו, אמן. אז נתחיל את הפרק, פינת חיובי שלילי שאי אפשר להתחיל שום פרק בלעדיה. לאה, לכי על זה.
חיובי בן שר שם גול. זה מספיק בשבילי
לשבוע. ממצא, ושלילי.
ממצא הרבה דברים שעסקנו מהם. שלילי, לא הייתי במשחק וזה גמר אותי, אבל הכל בסדר, זה הסתדר, זה פתח שבוע טוב.
מבין אותך, הרגשה שלי דומה. אבירן, בתור הנציג שלנו במושבה, במשחק, מה החיובי השלילי שלך?
אז בתור היחידי שהיה במשחק פה, אני יכול להגיד שהשלילי, אני אתחיל דווקא בשלילי, דווקא בגלל זה.
אוץ', זה כואב, זה כואב, כן, זה כואב שאתה אומר את זה. אל תזכיר את זה יותר.
הקיצה קלה. השלילי שלי, וקשה לי לתת שלילי אחרי ניצחון 4-0 כזה בהילוך ראשון, אז השלילי שלי זה האינטרנט הסלולרי בישראל המושבה, שהיה נוראי והיה בלתי אפשרי להיות איתו. אני באופן כללי, היה לי בעיה שלא הצלחתי, לא נקלט לי התו הירוק משום מה, והייתי צריך להוריד אותו שום מאתר משרד הבריאות, וביליתי 25 דקות בערך בכניסה שם בשביל להוריד התו הירוק, אז קודם כל זה האינטרנט במושבה, והחיובי שלי זה גבירותיי ורבותיי, מספר 25 רז מאיר, עם תקופה מדהימה, שחקן שעשה השתפרות אדירה, והיה אחראי להרבה, חלק מהמצבים באמת שהיו במשחק מול מכבי פתח תקווה, כולל בעיניי אחד הרגעים הגדולים, זה אחרי הכניסה הנוראית שנכנסו לו בברך, נכנס לו ירדן כהן שהורחק, הוא קם והתחיל לרוץ וניסה לחזור למשחק, למרות שכרגע נכנסו בו כניסה של שוברת רגל, עד שהוא באמת נשקע וקיבל טיפול ארוך, אבל עצם זה שהוא קם, זה מחויבות של שחקן בית, 10/10 מה שנקרא.
תשמע, רז מאיר כבר פעמיים גמרו לו עונות סלש קריירה, והוא חזר אחרי תקופה קצרה, זה לא יאמן.
כמו גדול.
רז מאיר.
הוא קורץ מחומר מיוחד, רז מאיר, אין ספק. אופק, מה החיובי שלי שלך?
אוקיי, אז שלילי זה החוסר יציבות שלנו בתוך המשחק, זה קורה לנו די הרבה, לא המון, אבל די הרבה, ולא תמיד אנחנו משלמים על זה בזמן, או מסתבכים, כמו שאפשר לראות בתוצאות, וגם ברור שאי אפשר לדרוס כל הזמן. עם זאת, זו נקודה לשיפור, יציבות בין משחק למשחק, אנחנו מראים טפו טפו טפו, ויציבות בתוך המשחקים זה משהו שאנחנו חייבים לעבוד עליו, אז לדעתי זו נקודה לשיפור. והחיובי, סליחה על החפירה הקטנה, אני אתן את הקרדיט ל-Image of Season, המשתמש בטוויטר, כי הוא הפנה תשומת ליבי, התנועה של שרי ושל פני, בין המגן לבלם, בתוך קו 5 של היריבה, קו 5 של היריבה, הכוונה ל5 שחקני הגנה, 3 בלמים ו2 מגנים, מכבי תל אביב שחקה נגדנו ככה, עכשיו שחקה נגדנו מכבי פתח תקווה ככה, ובאר שבע משחקת ככה כבר כמעט סיבוב שלם, אז התנועה של שרי ושל פני, בין המגן לבלם, זו דרך מצוינת וזה פתרון יצירתי מאוד להקשות על היריבה ולשחרר את השחקני כנף וליצור ספייסינג, שזה מושג מאוד מאוד חשוב, וכמובן שזו גם הדרך הכי טובה להכניס הרבה שחקנים לתוך הרחבה, כמו שאהבתי לקרוא לזה, זה לא טעות, זה מדיניות, יש 5-6 שחקנים בתוך הרחבה כל הזמן, זה קריטי, ואני אוסיף שוב, סליחה על החפירה, שהיה נהוג לחשוב לאורך שנים שלתקוף קו 5 כזה, 5-2-3 או 5-3-2, עושים בעזרת 4-4-2 קווים, כדי ליצור כל הזמן 2 על 1 בצדדים, מגן וקשר על שחקן כנף 1, ומה שברק בחר עושה פה, מה שאנחנו רואים ממכבי חיפה אתמול בשבת, זו רמה מאוד גבוהה גם של טקטיקה וגם של ביצוע בפועל, אז אולי קל לנו לדבר מהבית על מערכים ועל חילופים ועל מה עושים, אבל בפועל זה דורש המון עבודה באימונים וירידה לפרטים ומחויבות של כולם, אז תשימו לב כמה פעמים שרי ופני נכנסו בין מגן לבלם, בלבלו את ההגנה של מכבי פתח תקווה, יצרו את המצבים ושחררו את שאר השחקנים.
מעולה. אני רק עושה משהו קטן, מה שאופק אמר, ראינו את זה אגב בגול של מאור לוי, שהיה מדויק אחד לאחד השער של שרי ב-3-2, ששניהם נכנסו ובערך שיחקו על אותה עמדה, מאור לוי נכנס ושיחק כקשר בעמדה יותר קדמית ולמעלה, והוא עשה את התנועה הזאת גם בין הבלמים, וקיבל כדור, שבדיוק כמו שדוניו נתן לשרי, ככה אצילי נתן למאור לוי.
כן, אני התכוונתי, אני מסכים איתך, אני התכוונתי פחות בשטח פתוח ויותר כשיש צפיפות. הרי מה המורכבות של קבוצה דומיננטית, של קבוצה אלופה, של קבוצה ששולטת בכדור, שיש 8 או 9 שחקנים שמתגוננים כל הזמן, ואז קשה ליצור את המרווחים האלה. אנחנו זוכרים את מכבי חיפה שנים מניעה כדור סביב הרחבה או מחוץ לרחבה ולא מצליחה להתקדם, וההכנסה של שרי ושל פני לתוך המקומות האלה היא פתרון ממש 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 טוב.
אוקיי, מקווה שלא יריתם את כל הארסנל שלכם פה, כי צריך עדיין לסכם את המשחק, אז לפני זה אני אגיד את החיובי שלילי. אופק, אני סומך עליך, אל תדאג. השלילי שלי זה משחק ההגנה של סן מנחם, הרבה טעויות אתמול שבאמת בסוף לא עלו לנו בשער חובה, ותודה לאל שככה, אבל אני מקווה שסן יתאפס על עצמו. אני יודע שלא תופסים ממנו הגנתית לרוב, אבל חשוב לנו שהוא יהיה מרוכז, ברור לי שזה משחק החזרה שלו והכל, ודברים כאלה יכולים לקרות, אבל זה היה יותר מדי התקפי לב לפחות עבורי. וחיובי, הקהל, בפרק הקודם באתי קצת בביקורת, חברי הפאנל או חלק מהם קצת כעסו עליי, או לא הבינו אותי, אז באמת, תמונה טובה לקהל, באמת, אופק, אם אתה זוכר, אמרתי 9,000 אוהדים, באמת בסוף היה כמעט 9,000 אוהדים ירוקים, אחד מהם זה אבירן, ואני כמו לאה, אני גם הייתי בבית, אבל שמעתי והרגשתי את הקהל דרך הטלוויזיה, וזה היה מדהים, ובאמת גם שצילמו את הקהל, ועידוד נונסטופ, ובאמת אני מסיר את הכובע. זה לגבי החיובי שלי שלי, מהמשחק אתמול נגד מכבי פתח תקווה במושבה, כאמור משחק חוץ שהרגיש חד משמעית כמו משחק בית בסמי עופר. דברו אליי חברים, אופק, אני יודע שיש לך הרבה מה להגיד, אז קדימה, תתחיל.
אם אתה נותן לי להתחיל, אתה בהכרח יודע שתהיה פה חפירה, אז אני מזמין את חברי הפאנל לקטוע אותי. ומבחינתי החלק המשמעותי במשחק הוא כמובן הפתיחה שלו, הפתיחה בבליץ, קצת כמו שרצינו לייצר מול מכבי תל אביב ופחות הצלחנו, זה אותו מערך ואותה שיטה ואותם שחקנים, זה אותו 4-3-3 שאלי מוחמד 6 אחרון בקישור ופני לפניו 8 ושרי 10 ושוב חציזה בשמאל, שוב אצילי בימין, שוב דין דוד בשפיץ, ועדיין למרות שהקבוצה היריבה ידעה למה היא מתכוננת וידעה איך נשחק, אנחנו עדיין הצלחנו, אין לי בשכונה, היו אומרים, פרק אותם, זו הייתה תצוגה מרשימה, 20-25 דקות ראשונות היו כל כך מרשימות, ובשונה מהמשחק הקודם או משחקים אחרים, אלי מוחמד היה ממש טוב בהתחלה, וזה נתן את הבוסט, אתם זוכרים את נטע בימים הטובים, דוחף כל הזמן קדימה, מנקה את הכדורים, לא מאפשר ליריבה לעבור את החצי, אז אלי מוחמד נכנס מעולה למשחק, אנחנו בחצי הראשון עשינו, איימנו על השער 12 ביתות, כולן היו מתוך הרחבה, זה 7 ביתות למסגרת, זה מ5 שחקנים שונים, ואם תסתכלו על הפריסה, אפשר גם להעלות את זה אחרי זה בטוויטר, זה מכל המקומות ברחבה, מימין, משמאל, מהאמצע, מקרוב, מרחוק, זה היה, פתיחת המשחק הייתה ממש 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 מרשימה. אז עכשיו אני אעביר את הזכות דיבור לאחרים, כדי שאני לא באמת אוכל טרס לכל המאזינים והמאזינות, אבל חשוב לי להגיד שהפתיחה הזו היא עוד יותר מרשימה אותי, כי היריבה ידעה למה היא מתכוננת. היריבה ידעה באיזה מערך נשחק, באיזה שיטה נשחק, אילו שחקנים ישחקו, זה מאוד 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 מרשים.
אנחנו צריכים לזכור שניר קלינגר עושה לנו צרות, ותמיד עשה לנו צרות, אבל כן, ההתחלה עצמה של המשחק זה היה באמת חצי מגרש להשכרה. אני בדרך כלל יושב מאחורי השאר, ואני אוהב לראות את המערך, אני אוהב לראות איך השחקנים עומדים, ודברים שאפשר לראות רק מאחורי השאר, וכשאתה יושב במושבה, ואתה יושב בצד, מה שנקרא, שאתה רואה את המגרש ככה פתוח מהצד בזווית טלוויזיה, אז קשה לראות את זה ככה, אבל יותר קל לראות שבאמת חצי מגרש ריק, באמת ב-20 ומשהו דקות הראשונות, אני חושב שמכבי פתח תקווה לא עברו את האמצע, וזה באמת אלי מוחמד ופלניץ' וגולדברג, שעשו עבודה מדהימה בחילוצי כדור, ואני אתייחס טיפה רגע למה שאישי גם אמר בשלילי, אז כן, לסעני המשחק לא מי יודע מה, אבל כשהוא לא היה טוב, וכשהוא עשה חורים, היה לו את דולף חזיזה, שעשה באמת חיפוי הגנתי מדהים, וכל מיני ספרינטים שהוא רץ וחטף את הכדור פתאום, ובא לעשות הגנה, וראית אותו נלחם ברמה מטורפת, וצריך לקבל המון המון קרדיט על זה. בכללי, מחצית ראשונה מדהימה שלנו, ואני לא חושב שבכלל לחצנו יותר מדי על הגז במחצית הזאת.
לא, מה, התחלנו? טוב, אולי ניתן ללאה. לא,
התחלנו, אבל ברמה, אבל לא ברמה של, אתה יודע, זה היה בהילוך ראשון שני כזה.
ראיתי אתמול נתון של אורי קופר על שון גולדברג. ראיתם את הממוצע שלו באזור במשחק?
כן, פלניץ' השחקן היחיד שלנו, שהמיקום הממוצע של הפעולות שלו היה בחצי שלנו.
ופלניץ' עשה הכי הרבה דריבלים.
זה היה מדהים לראות את המפה הזו. אני התחלתי את המשחק באיחור, אז לא נכנסתי לטוויטר ולא לקבוצות ולא כלום, כי לא רציתי לדעת מה קורה, למרות ששמעתי כבר שהיה גול אחד. אז התחלתי את המשחק ברבע שעה איחור, והצטרפתי לכם במחצית השנייה. אני ממש מסכימה. קודם כל זה הייתה חוויית צפייה, זה באמת שונה, אני גם לא רואה ככה משחקים, כי אני בדרך כלל לא רואה אותם בשידור, לא מהזווית הזו, גם אני מאחורי השאר, אבל זה היה פשוט ניכר. כאילו אחר כך כשראיתי את המפה של אורי, אז אמרתי, אוקיי, זה בדיוק ככה זה היה נראה.
אתם יודעים, אליה, בהמשך למה שאת אומרת, מה קרה לי? אני, אישה, סליחה שאני סוטה מהדיון, אני ראיתי שוב את המשחק נגד מכבי תל אביב, אבל הפעם בעיניים של דופק אפס, לא מדבר על הפעם הראשונה שראיתי אותו אחרי, אלא הרגע מנקודת מבט קצת יותר ביקורתית, ומצד שני רגועה, וזה פשוט שונה לגמרי ממה שראיתי באצטדיון, זה ברור, אבל שונה לגמרי שוב ממה שראיתי גם מיד אחרי. נגד מכבי תל אביב, אני ממליץ לכולם ללכת לראות, לכולם ולכולן, ללכת לראות שוב את החצי השני, ולהבין כמה טובים היינו. אז יכול
וואו,
להיות שמה
איך ש... איך אני מצטרפת אליך, כי עשיתי את זה ביום חמישי בלילה, זו הייתה חוויה
נמחרת. ממש, אנחנו היינו ממש טובים מול קבוצה שבאה למשוך
לא
את הזמן, לשחק מאחורי הכדור.
לא זכרתי
נכון?
שום דבר מזה. לא נכון? זכרתי, וגם אמרתי לכם פה, למה ראיתי את זה? כי כשדיברנו פה ביום רביעי, אז אמרתם לי ש...
קעסת עליי איך יכול להיות שהייתי זה, נכון.
הייתה לכם כאילו תקווה והכל, אמרתי, אלוהים, על מה הם מדברים? אני לא חוויתי כלום מזה. ואז הלכתי באמת, וראיתי את השידור החוזר, אבל באמת הפעם, ככה מה שנקרא, מההתחלה ועד הסוף, והייתי בשוק. לא זכרתי שום דבר מהדבר הזה שראיתי במשחק, כי הסטטוס הרגשי שלי פשוט לא נתן לי לראות שום דבר שקשור לכדורגל. זו הייתה מחצית לפנתיאון, אני לא זוכרת אחת כזו, הרבה, חבל לי, כואב לי על עצמי שלא חוויתי את זה בזמן אמת.
Hey, אני כן רוצה לחזור, ברשותכם לחזור למה שגם אמרתי בשלילי, וזה החוסר יציבות שלנו. והחוסר יציבות הזה, אני לא חושב שהוא נובע מזלזול, אני חושב שהוא נובע מאנושיות. באים אחרי משחק מטורף כמו נגד מכבי תל אביב, אחרי שפותחים כל כך טוב פה בחצי הראשון או בדקות הראשונות, ועולים ליתרון של 2-0, ואז ביתה אחת קצת מתפקששת, והכדור הולך מעל השער, ופתאום אין את הכוחות המנטליים, לאו דווקא פיזיים, לחזור בספרינט להגנה, ומכבי פתח תקווה טיפה מביכה אותנו, או מגיעה למצב, ופתאום שחקנים כבר רוצים נורא להבקיע, ולא מוסרים להם, אז הם רגע נשארים לעמוד. אני חושב שזה מאוד, מאוד אנושי, ובכל זאת זה משהו שצריך לשים עליו את האצבע, כמו ששמתי בהתחלה, וזה המשיך בחצי השני, שאם תסתכלו על מפת האיומים, אז מפת האיומים פתאום איימנו יותר מחוץ לרחבה, מאשר בחצי הראשון, ופתאום היינו פחות מדויקים, ועד החילופים היה נראה שמכבי פתח תקווה, גם מסכנת אותנו, גם עלולה להבקיע, וגם אנחנו באיזה נונשלנט לא ברור. אני אתן כזה להעביר על להמשיך, ואחרי זה אני אחזור למספרים כן
משמעותיים. אני רציתי באמת ככה להמשיך את מה שאמרת, כי דיברת על המצבים של מכבי פתח תקווה, שכמעט כולם הגיעו במצבים נייחים, זה שיש פה איזושהי בעיה מסוימת שצריך לעבוד עליה, בעיקר לקראת באר שבע, כי אם יש משהו שבאר שבע טובה בו זה במצבים נייחים, וראינו את פתח תקווה מגיעה לפחות לשני מצבים שאני זוכר כרגע, שג'וש מציל אותנו.
אני אחטוף לך, אני אחטוף כן. לך, אני אחטוף לך, זה גם קיבלנו גול מול מכבי תל אביב, אני מזכיר לכם, קיבלנו גול מול מכבי תל אביב, אני מציע למאזינים ולמאזינות ללכת לראות שוב את הקרנות האלה. מכבי חיפה שומרת שלושה שחקנים אישית, חמישה שחקנים אזורית, ועוד שני שחקנים חופשיים, שזה שרי לקצר, ואלי מוחמד לריבאונד, מה שנקרא. מה שקרה נגד מכבי תל אביב זה שפני, שהוא השומר אישית הכי טוב שלנו, כי הוא השחקן הכי מוצק, הכי יציב, הכי חזק, פספס את הכדור והשחקן שלו נגע, או היה מעורב וגרם לדולב לשים גול עצמי, ומה שקרה נגד מכבי פתח תקווה זה שדין דוד, שגם הוא מהשלושה שומרי אישית, גם הוא חלם. וכששומר אישית שלך חולם, זה בהכרח אומר ששחקן טוב של היריבה, שכיוונו אליו את הכדור, מגיע למצב. הרי על מי שומר אישית... נכון, על מי שאומרים אישית, על שלושת השחקנים שהצוות המקצועי, האנליסטים, בחרו שהם השחקנים המסוכנים ביותר. אז אם אתה שומר אישית והפקרת, או אם אתה שומר אישית ויצאת מריכוז, או אם אתה שומר אישית והפסדת במאבק, אז אתה בהכרח מסכן את הקבוצה שלך.
אז רק אני אתן, אתה צודק לגמרי, ואני אתן רק באמת מילה קטנה, לג'וש שאוהב את איצדון המושבה, הוא לקח שם שני פנדלים, ואנחנו שוכחים לפעמים את ה... בגלל שאנחנו קבוצה התקפית כל כך טובה, אנחנו שוכחים לפעמים את התרומה הזאת שיש לג'וש, שנותן קצת שקט להגנה, ונותן הצלות באמת וירטואוזיות, גם במשחק מול פתח תקווה, היה לו צלחת מנגיחה, שבזכירה לי את גורדון בנקס במונדיאל 70, עם יד אחת כזה למטה, וזה יצא לנו שהוא לקח בו שני פנדלים, אנחנו לא מדברים יותר מדי על ג'וש השנה, כי הוא לא לוקח פנדלים פתאום, וגם לא נשרקים נגדנו יותר מדי פנדלים, שזה גם נקודה טובה, אבל ג'וש נתן משחק מצוין.
אתה בטוח שאתה רוצה להגיד את זה לפני באר שבע?
מול נשרקים פנדלים? בדיוק, לפני באר שבע אני אומר את זה, אבל אני לא מאמין בנחס, אני מאמין בנחס הפוך, אנחנו ננחס את באר שבע וזה יעבוד, אבל ג'וש באמת נתן לנו את המשחק, ו שמר אותנו, למרות שאני עדיין בטוח שגם אם היינו סופגים שער מקרי מאיזה קרן, היינו עדיין יודעים פתאום לשים רגע את הרגל על הגז, לתת את הריצה הזאת ולשים עוד איזה שער שניים שלושה, כדי לגמור את הסיפור.
אני חייב לתת מילה טובה באמת לג'וש, בעקבות מה שאמרת אבירן, זה לא רק המשחק הזה, גם במשחק הקודם, שהיינו כבר בפיגור של שני שערים, הוא נתן גם איזו הצלה וירטואוזית כזאת, שזה היה יכול להיות 3-0, ואז אולי באמת היה משחק אחר לגמרי, ואפשר, אני חושש מנחס, אבל אפשר להגיד שג'וש חזר, מה שנקרא, להראות נוכחות, ומזכיר לנו ג'וש של שנה שעברה. לגבי המשחק הזה, אני מאוד מאוד חששתי ממנו, כי בפודקאסט הזה דיברנו בסיבוב הקודם שזה משחק שהגיע אחרי משחק נגד מכבי תל אביב, הוא די היה המשחק הכי חשוב שלנו בסיבוב, כי בסיבוב הקודם באנו אחרי הפסד מעצבן, והפעם באנו אחרי ניצחון אדיר, ורוב האנשים, לפחות מה שקראתי גם בוואטסאפ, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, אנשים מאוד 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 חששו. מאוד חששו שהראש של השחקנים הוא בשמיים, כאילו כבר לקחנו איזשהו תואר וחוגגים וכל מיני כאלה. ושוב, הקרדיט לברק בחר והכברת האינסופית שלו, שמצליחה להשאיר את כולם על הקרקע, עם רגליים על הקרקע מה שנקרא, והקבוצה הגיעה מאוד מוכנה, ונתנה משחק באמת אדיר, אתם ציינתם פה דברים אין טעם לחזור עליהם, ו... ובאמת, הפכו את המשחק הזה לקל, וזה ממש לא קל לבוא לשחק נגד קבוצה כזאת קשה שעושה לנו צרות כל שנה, וקבוצה גם במקום האחרון שחייבת להילחם כדי לגרד כל נקודה, אפילו 3 נקודות, כדי להסתדר ככה בטבלה בצורה יותר טובה, ובאמת, סחטן, אני מסיר את הכובע בפני ברק בחר והצוות. איך אתם רואים את החילופים במחצית השנייה?
רגע לפני החילופים רציתי להגיד ששלישיית הקישור הקדמי שלנו, חזיזה, אצילי ושרי, כל אחד היה עם 4 איומים לשער, שזה המון. כל אחד מהם היה עם 7 או 8 ניסיונות למסירות מפתח, וכל אחד מהם היה עם 4 או 5 מסירות מפתח מדויקות. תחשבו רגע על המספרים האלה של שלישייה קדמית, שכרגע שיחקה 90 דקות נגד מכבי תל אביב, שעומדת לשחק ככל הנראה בגביע, לפחות 2 מהם אם לא 3, שאחרי זה יש להם באר שבע והם צריכים להפיק מעצמם עוד, וכמו שאני נוטה להגיד, גם כשמדברים על רכש בינואר, וגם כשמנסים להבין את ההצלחה של מכבי חיפה, חזיזה ואצילי הם שחקני כנף שמשחקים באינטנסיביות שאין דברים כאלה. הם מקבלים בערך 60 כדורים במשחק כל אחד מהם. הם משחקים כשההגנה יודעת שהם המפתח, מנסה לאתר את צעדיהם ולעצור אותם, ועדיין מצליחים לבצע את הפעולות האלה. והם לא משחקים עם איזה חלוץ 9 עוצמתי 1.95 שכל כדור אליו פנימה הוא מסירת עומק מוצלח, מסירת מפתח מוצלחת שמגיעה לראש שלו, והם משחקים עם מגנים שבינינו הם לא המגנים ההתקפיים הכי טובים שהיו לנו אי פעם, ובכל זאת, למרות קו 5 של היריבה, למרות שהתכוננו אליהם, למרות כל מה שאמרתי, הם מצליחים לנפק כאלה מספרים, וכל אחד מהם מצליח להביא גיוון למשחק. אני אנצל את הבמה הזאת כדי להגיד שחזיזה עשה בחצי שנה האחרונה התאמות פנטסטיות שאני לא בטוח, אני לא בטוח שמישהו מאיתנו חשב שהוא מסוגל לעשות. הרי אחד הדברים המשמעותיים שהיו אצל אצילי בשנה שעברה, זה שהוא הראה לנו כמה דולב חזיזה הוא שחקן כנף מוגבל. כי דולב חזיזה היה נהדר עד שאצילי הגיע, ואז אצילי הגיע ולקח לו חודש, חודשיים, שלושה, והוא נכנס לעניינים, ופתאום ראינו איזה שחקן ורסטילי הוא. עומר אצילי הוא שחקן של דריבל על הקו ודריבל האמצע, מסירה למגן ושימוש בחלוץ, ביתה מרחוק והיכולת לתת כדור לשחקן בהפתעה, משחק ראש ולחץ כל המגרש, עומר אצילי יש לו את כל החבילה, ומה שדולב חזיזה עושה בחודשים האחרונים, זה בונה לעצמו גם את החבילה, זה דולב חזיזה שפחות עסוק בשטויות ובדריבלים מיותרים, ובלשחק לרוחב ובשופט וביריבה, וזה דולב חזיזה שמשחק לעומק, ודולב חזיזה שמבקיע בנגיחות, ודולב חזיזה שמוסר מסירות מפתח, ודולב חזיזה שמפעיל את המגן, ודולב חזיזה שמצטרף לאמצע, זה דולב חזיזה שנראה לאט לאט, פו טפו טפו, קצת כמו עומר אצילי בצד השני.
אני רוצה להמשיך ולסיים רגע לגבי המסירות מפתח, אמרת על המגנים, אז רק אני אציין את רז מאירים 3-3 במסירות מפתח, שבעיניי זה נתון חבל על הזמן, שאנחנו רואים שבצד השני לסן לא הייתה מסירת מפתח אחת כל המשחק, תנו לנו ניסיון אחד שלא צלח, אז אני חושב שגם הרבה מהדברים שעומר אצילי עושה וגם שרי בצד ימין, הם, יש להם את רז מאיר, ויש להם את רז מאיר שעוזר להם, ואני חושב שהתנועה שלו היא טובה, המסירות שלו היו מעולות במשחק הזה, והכושר הגופני, אנחנו מדברים פה על שחקן, שהחזיק לנו את צד ימין, את ההגנה, בתקופות שסטרין היה פצוע, ואנחנו יודעים שהתקופה הזאת הייתה ארוכה מאוד, ומשמעותית, ואם דיברת על ורסטיליות, אז כן, נשחק גם כמגן שמאלי, וכמגן ימני, אז כן, רז מאיר, ראוי לקרדיט הזה שוב,
אתם דיברתם על אצילי וחזיזה והדברים שהם עושים בהתקפה, אני השבוע ככה עסקו בכל מיני קבוצות והרכבים שהיו לנו בעשור האחרון, וניסיתי לחשוב על ככה, כל מיני שחקנים ששיחקו בתפקידים שלהם, ושחקנים שהיו רצים קדימה ואם הכדור נעלם להם, הם אפילו מפנים מבט לאחור לנסות להרוויח איזה משהו. וההגנה שעושים שני השחקנים האלה במקומות שלהם היא מאוד 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 בולטת. זאת אומרת, דיברתם על רז שעוזר להם והם עוזרים לרז, יש משהו בקבוצה שאף שחקן שמאבד כדור או עושה איזשהו משהו לא עוצר רגע עכשיו לחשוב איך הוא עוזר לחברים שלו לתקן את הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא מפסיק שם, כאילו תנסו לחשוב על אליר ענתר מאבד כדור או שולח אותו לשער וזהו, אוקיי, כן בטח, הוא ירדוף אחריו, זה לא קורה, זה משהו שלא ראינו אותו, אז זה משהו, זאת נקודה שבמשחק שמוצאי שבת, עוד לא ישבתי לראות אותו באופן מסודר ככה בלי הילדים, זה ממש היה ניכר.
אני חושב שזה גם משחק שני ברציפות, זה משחק שני ברציפות שדולב חזיזה מוסט לעמדה של מגן, מכבי זה המגן ימני, נגד פתח תקווה זה המגן שמאלי.
אני חושבת שכחלק ממה שאופק אמר על השיפור שלו, על מה שהוא לומד, זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי אם מדברים על התקופה שככה דולב איבד את הראש, כאילו אני זוכרת שכולם ככה דיברו על זה גם ביציע וגם בכלל, זו גם הייתה נקודה, החלק שלו בהגנה, החלק שלו במה קורה אחרי שמשהו לא צולח, אז אני חושבת ששם יש לו שיפור מאוד מאוד גדול, ולא סתם בשני משחקים אחרונים, עד כדי כך שהוא כבר יכול לקחת תפקיד של מגן.
נכון, וזה דברים שראינו קצת מתחילת הקיץ, ראינו את דולב חזיזה משחק באירופה בקו 5 בכנף שמאל, ממש כמגן על הקו, ראינו את דולב חזיזה משחק בעמדה 10 באמצע, ביהלום, זאת אומרת מאחורי שני חלוצים, כששרי לא שם, ראינו את דולב חזיזה משחק בכנף שמאל בהתקפה, וכנף ימין בהתקפה, ואני חושב ש אני אומר, אני תוהה, זאת אומרת, אני לא בטוח, אני משער שדולב חזיזה בין היתר נכנס לברק בחר, או הלך לגיא צרפתי, או דיבר עם וייסינגר, או עם דרור שמשון, או you name it, ואמר, מה אני צריך לעשות כדי לקבל יותר דקות, או כדי להשתפר כשחקן, ואני מניח שאחד הדברים שצוות מקצועי רציני וטוב ואיכותי אמר לו, זה לאפשר לנו לתת לך לשחק בכל מיני עמדות.
נכון.
וזה מה שדולב חזיזה עושה.
ורסטיליות, זה נכון? כמו רודריגז לדוגמה.
נכון, אגב, אמרת רודריגז וכתבתי לעצמי את זה פה ליד, הנה שליפים, כן? כתבתי את זה תוך כדי שדיברת מקודם, כי כמו רודריגז, גם רז מאיר, תראו את המעבר חזרה לרז מאיר, אפרופו סוגרי פינות, רז מאיר, פשוט לא הספקתי להשחיל את זה מקודם, גם הוא כמו חוסר רודריגז מאוד תלוי באיך הוא נכנס למשחק. כשרז מאיר מצליח בפעולה הראשונה שלו להגביה טוב, לסדר מצב לא רע, לעשות דאבל פס, זה משליך על כל הפעולות הבאות שלו. כשרז מאיר מאבד כדור או נלחץ או מסתבך ברגליים או מקבל איזה בוז מהקהל, אז קשה לו להרים את עצמו. קצת כמו חוסר רודריגז שיחסית לזר זה די נדיר, אבל בכל זאת אצל חוסר זה ברור, כשחוסר נכנס למשחק ונותן איזה עין עקומה ומתקדם קדימה נורא יפה, אז הוא בעניינים, וכשחוסר נכנס למשחק ומדרבל את עצמו לדעת בין הבלמים ומסתבך, אז אנחנו יודעים מה ההמשך של זה.
אני חייב להתייחס לנועה מהשחקנים שציינתם, קודם כל רז מאיר לפי דעתי, אתמול זה היה המשחק הכי טוב שלו, העונה לפחות, לא זוכר יותר מדי אחורה עונות קודמות, אבל זה היה מדהים, אפילו צייצתי בטוויטר ללאה, שזה אחרי חצי שעה, רז מאיר היה בכל מקום על המגרש, הוא טיקל, הוא חטף, הוא היה בצד שמאל, הוא היה בצד ימין, הוא היה באמצע המגרש, הוא היה פשוט בכל מקום, זה היה פשוט תענוג, עכשיו לראות אותו ככה. עכשיו לגבי דולף חזיזה, אמרתי את זה פה בפרקים קודמים, דולף חזיזה פשוט משתפר ולומד איך לשחק במכבי חיפה הנוכחית, מכבי חיפה ההתקפית, מכבי חיפה שחזרה לקדמת הבמה, וזה גם תענוג מאוד מאוד לראות, ודיברתם על הוורסטיליות שלו, שזה מאוד 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 חשוב, ובאמת נותן פתרונות לבחר והצוות כשצריך, ואנחנו רואים את כל הפציעות והכל, אז באמת זה שפו, דולף חזיזה גם התבגר במשחק שלו, ומבחינת, העלה את רמת המשחק שלו, וגם התבגר מבחינת האופי, כמו שאמרת, האופק, הוא לא מתעסק יותר עם השופט, או שזה היה תאווירן, סליחה, לא מתעסק עם השופט, לא מתעסק עם גלגולים, למרות שאתמול דחפו אותו ככה, אבל הוא לא עשה הצגה, באמת דחפו אותו.
הוא עדיין עושה את זה, הוא עדיין עושה את זה, רק פחות, אבל יש לו את הקטעים שהוא מתעצבן, הוא מתעצבן על השחקנים אחרים, הוא מתעצבן על העבירות שעושים, מתעצבן על השופט.
אין מה לעשות, מתעצבן אם היו דוחפים אותך מחוץ לקווי המגרש ומעיפים אותך לדשא.
אבל זה מה שאני אומר, זה החזיזה שאנחנו אוהבים, החזיזה שנלחם, הארסיות הזאת.
זה חלק מהשלו, לפה ולפה, אי אפשר
להתקחות על מאופי. יניב קטן קורא לזה הרעות, רעות כזאת.
אגב זה, אתמול דיבר איתי, יש לי שחקן חבר בליגת העל, אז אם מדברים על שקט של שחקנים, היה לנו ככה איזשהו דיון על שרי, אז הוא אומר שזה שחקן שרק כשאתה משחק נגדו על הדשא, אתה קולט כמה שקט, שחקן משרה על ה... כמה שקט, הוא משרה על החברים שלו, הוא אומר, הוא בן אדם שלא מעלה את הטון בתוך המגרש, ויש לו השראה פשוט של גלים סביבו. אז יש את אלה, וצריכים אותם, ויש שחקנים, תראו, חזיזה, בלי האש שלו, ואם יחברו אותו, אנחנו גם נפסיד, אז טוב שיש מי שמאזן את זה שם, והוא גם מתחגר.
אני חושב שחזיזה, זה בדיוק הלקח לסקאוטים, לשים את עניין הפשן כפונקציה. כי חזיזה גם בעונה הראשונה שלו במכבי חיפה אצל מרקו, אחרי 4 דריבלים לא מוצלחים, ניסה בכל זאת את החמישי, והחמישי הצליח.
נכון.
ושחקנים אחרים היו שומעים את הבוז מהקהל, או מרגישים את הלחץ על הרגליים, או את התקשורת החיפאית ונבלים, ודולב חזיזה לא נבל. ובהקשר הזה, נראה לי שבאר שבע זו סגירת מעגל, כי דולב חזיזה היה הסמל, הוא היה המיקרוקוסמוס, הוא היה התמצית של איבוד הראש שלנו נגד באר שבע בסיבוב הקודם. אם תזכרו במשחק...
וזה סמן הדרך שלו, אני חושבת שאמרתי את זה גם ביום רביעי, אני חושבת שמשם נעשה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, אני לא יודעת מי עשה או מה עשו בתוך המועדון סביב המשחק הזה, כי בטוח עשו משהו, אבל באמת מאותו הרגע משהו שם קרה, עם הילד הזה ספציפית, בכלל עם שחקנים שנוטים להיסחף לדברים, אבל הוא זה מאוד מאוד בולט אצלו. אז באמת יהיה מעניין לראות אותו במשחק כזה, למרות שבואו, הוא שרד גם את יום שני שעבר, אני סומכת עליו.
נכון. טוב, אז מי שחקן שלא הוחלף, כן רציתי לגעת קצת בחילופים. ברק עשה 5 חילופים, 2 מהם היו חילופים ראשונים בדקה 61, גם אופרי ירד במקום בוגדן, וגם מאור לוי שווה ציוץ נפרד, על חשבון אלי מוחמד. אני חושב שהחילופים האלה, שוב אני מעריך בזהירות, שהם נבעו מחלוקת דקות ועומסים, בהתאם למדדים שהשחקנים יראו, קשה לי להאמין שאלי היה מוחלף, אם זה לא היה קשור לזה, כשאלי לא משחק נגד ביתר, ופני כן משחק, ואני מניח שגם בוגדן, זה יכול להיות תלונה על כאב, זה יכול להיות איזשהו מדד שירד, ושאלו אותם אם אתם עייפים, והם אמרו שכן, וצריך לזכור שמדובר בשני שחקנים מאוד 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 מאוד, הנה 2-0 לאשדוד, סליחה עצרתי, אנחנו מקליטים בלייב, 2-0 לאשדוד על ביתר, כי ביתר היא היריבה הבאה שלנו.
אני התאפקתי.
אז סליחה, אז מה שרציתי להגיד זה שזה שני שחקנים מאוד אחראיים ומנוסים, שמכירים את הגוף שלהם ושהצוות סומך עליהם, ואני מניח שהחילופים האלה נבעו באמת מחלוקת דקות משחק, מעומסים. דוניו על דין דוד, אני הנחתי שדוניו ייכנס במקום אחד משחקני הכנף ודין דוד יוסט לשמאל, אבל דוני יחליף את דין דוד, מה שמעלה בעיניי את האופציה שדין דוד כן יעלה במשחק גביע, ודוניו יכול לעלות בשפיץ, ודין דוד נגיד בכנף שמאל, ואז או אצילי או חסיסה בימין, ועד שני החילופים המדוברים בדקה ה-81, של נטע לוי במקום סן, ובן סער במקום פני, או להפך, כמו שאמרתם, דולב נזרק לעמדת המגן, ונטע לוי נכנס לעמדת השש שהכל כך אהובה עליו, אחרי שבמשך 20 דקות אבו פאני שיחק שם, כי אלי מוחמד לא היה, ובן סער, שנכנס, נתן גול, עשה את לאה מאושרת.
וואו, תקשיבו, גם את כל הטוויטר, אני לא חשבתי שכולם ככה חיכו כמוני.
מי שהיה הכי מאושר, מי שהכי שהיה מאושר בגול של בן סער, זה חבר טוב שלי, שעמד לידי במשחק, והתערב בתחילת העונה עם חבר אחר, שבן סער לא כובש יותר משישה שערים, הוא כמובן נתן לבן סער את האובר, אז הוא נורא נורא שמח, כי זה כאילו הגול הראשון, מבחינתו זה הכל התפוצץ. אבל מבחינת החילופים...
אני מוכן לשים כסף עכשיו על אנדר שוב.
לא, לא, אני דווקא שם כסף על האובר פה לחלוטין.
אני רוצה לומר לכם משהו על בן אחר כך.
כן, אני רק רוצה להגיד משהו קטן באמת לגבי החילופים. אני לא יודע אם זה קשור או משהו שקורה לאופרי, אבל קשה לראות את אופרי משחק בתקופה האחרונה. באופן כללי, אני חושב שחוסר ריכוז ושגיאות בתיקולים, הרבה תיקולים לא מוצלחים, הרבה עיבודים שיש לו.
כשהוא עלה בהרכב המשחק שבוגדן לא שיחק, הוא היה טוב.
כן, הוא שוב, הוא היה סבבה, הכל טוב ויפה, אבל עדיין, יש לו את הבעיה, הוא לא איזה בעיה לעלות מהספסל, אני לא יודע, אני קטונתי מלהגיד, אני אומר רק מה שאני רואה בסופו של דבר.
יש שם איזשהו מרכיב של חוסר ביטחון, לפחות ככה זה ניכר, אני לא יודעת, אני...
יכול להיות, כי זה שחקן שבעונה שעברה תפס איזשהו מקום בהרכב, והעונה איבד אותו, הוא איבד אותו לשון גולדברג, וגולדברג לקח את המקום שלו בהרכב, ורץ עם זה, ומה שנקרא רץ עם הכדור, ולך תתפוס אותו עכשיו. החילוף אבל שאני באמת, אני הכי רוצה להתייחס אליו דווקא, זה דוניו, שמשחק שני ברציפות, נכנס טוב, והכדור שלו להצילי בגול של מאור לוי, היה פנטסטי, ומהיציע הזה אפילו נראה הרבה יותר מרשים ממך שזה נראה בטלוויזיה.
נגיעת זהב.
לגמרי. הוא חיכה על הרגע הנכון ונתן את הכדור. לגמרי, הוא נתן את הכדור בין הבלם, בין הבלם למגן, בקטע מדויק להחריד, שם את הצילי במיקום הכי טוב שיכול.
רגע, אני רוצה להגיד שלא כל הנוצאת זהב, וראיתי מישהו מגיב בטוויטר, שזה הזמן לנסות את דוניו מאחורי החלוץ. חלוץ שני, עמדה 10, you name it, ואני כופר בזה לחלוטין.
לגמרי.
אני חושב שדוניו הוא רק חלוץ, לא שום דבר אחר, ואגב, יכול להיות שהוא רק חלוץ מחליף. זו גם אופציה.
אני היום חשבתי על האנלוגיה, שכל המזכירים ומשווים את זה לקבוצה של 93-94, אז דוניו בעיניי הוא איוון גצקו, הוא נכנס כמחליף, הוא נותן את הגולים שלו, הוא נותן את הבישולים, הוא משנה משחק, והוא זר, וזה בסדר. יש שחקן היום שהוא דין דוד, שהוא בכושר מטורף, ואין שום סיבה בעולם להוציא אותו מהרכב, אז דוניו יעלה מהספסל, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, אני חושב שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר שחקנים אחרים, נגיד ניקיטה לא היה עולה מהספסל מי יודע מה.
בואו, השנה יש לנו גם כיף גדול, השחקנים שלנו עולים מהספסל כמו שאנחנו לא זוכרים הרבה שנים.
מה זאת אומרת? מה זה כיף גדול? אני מחזיר אותך לשיחה.
כיף גדול, ולראות, היינו לפני שנה או שנתיים, אני תמיד בצפוני, אתה יודע, איפה שהם מתחממים, ואתה רואה איזה פרצופי, סליחה על הביטוי, פרצופי תחת, היו מתחממים לנו, או באשדוד, אני תמיד אוהבת לעמוד ככה על הגדר, ואתה רואה את אלה שדרור צריך לגרור אותם בכלל שיתחממו, אני לא רואה את זה השנה.
אני אומר לך את מה שאמרתי כמה פעמים כבר לאישי, אי אפשר להגיד על הכל זה פשוט קרה, יש צוות מקצועי שעוסק המון בפונקציה כל כך חשובה בקבוצת ספורט תחרותי, והיא ניהול אגו.
נכון. והעיפו את מי שלא מתאים באופן מאוד מאוד מובהק, כאילו אי אפשר לא להרגיש
את זה. בדיוק, שחררת את שחקנים כמו שואה ועווד שהיו עומדים, בדיוק, כמו שאמרה, פרצוף אחת, אני זוכר את עווד באשדוד.
אשדוד, כמעלה בדיוק המשחק שדיברתי, אשדוד, אני זוכרת שהתחממו שם שנה שעברה בפלייאוף, שרי יובה למה אחר כך נכנסו ואז יצרו את הגולים שם, וכאילו, ומי שלא חזר לספסל עם הפרצוף שהוא חזר, ושם ידעת שזהו, שנגמר הסיפור, מי שיהיה עם פרצוף כזה, לא יהיה פה. אז אם זה מחזיר אותי לבן סער, ולמה אני חושבת ששחקן כזה כל כך חיובי, זאת גם הנקודה הזו, לראות את בן במקום שלו, במעמד שלו, בניסיון שלו, מתחמם על הקו, באמת, כמו שחקן בן 22, אגב, יצא לי גם לראות אותו בסיטואציה חברתית, זאת אומרת, ההשפעה שלו על שחקנים, בכלליות, אני מדברת על הקבוצה, היא כל כך חיובית, שצריך להבין, אני לא סתם התרגשתי בשבילו בגול הזה, כי כולם שמחו בשבילו, והוא שמח בשביל כולם, והוא באמת באמת שמח בשביל הקבוצה, מישהו אמר, בטח ייגמר לו, יישבר לו, בוא נראה מתי כבר, זה לא עובד ככה, מישהו שם עושה שם סדר, מאוד מאוד רציני בעניין הזה, נכון, אני חושבת, נכון, בגלל זה אני שמחה בשביל בן, ואלוואי, ומה שנקרא, ייפתח לו שם, כי אני בטוחה שגם הוא ישמח, להיכנס חילוף כל פעם, ולשים דבר כזה, אלוואי, כן?
אני מסכים לגמרי עם שלושתכם, אני זוכר שבפרק הקודם שאלתי אתכם אם כדאי אולי לשחרר את דוניו או בן סער, אני חושב ששניהם ענו לפחות לי, שגם במשחק הקודם דוניו ענה לי, וגם במשחק הזה הוא ענה לי, ובן סער הצטרף אליו במשחק הזה, שהם חייבים להישאר, באמת לא ראיתי, לא שמתי לב לקטע הזה של בן סער, שהוא באמת לא מחמיץ פנים, ואנחנו יודעים מאמא שלו, ומה ההיסטוריה שלהם, וכולי וכולי, אבל באמת זה כיף גדול לראות שחקן, שבסוף גם התפקיד שלו זה לכבוש שערים, ומצליח לכבוש, וכולם באים גם מחבקים אותו, ובאמת הוא לא עשה פרצופים, ואני לוקח את זה גם צעד אחד אחורה, למה שאמרתם, נכון, העפנו את כל השליליים, וכל אלה שעשו פרצופים, אבל זה מדהים שסוף סוף אחרי הרבה מאוד שנים, יש לנו סגל של שחקנים חיוביים, האווירה בחדר ההלבשה היא אדירה, כולם חברים של כולם, אפילו יובל אשכנזי שלא הזכרנו פה אני חושב בפרק הזה, שהוא אני חושב בכל רגע אמור לעזוב, אמור לעזוב את המועדון.
חתם עכשיו.
חתם עכשיו, הנה, רואה? בנתניה.
איפה הוא חתם? הוא חתם עכשיו בנתניה.
אז אתם רואים, זה עוד דוגמה, זה שחקן שראה, פירורים, ממש פירורים, והיה איזה משחק שהוא פתח וברק החליף אותו, בגלל, אני לא זוכר איזה סיטואציה, אבל זה לא קריטי, והוא לא עשה, הוא לא הפך שולחנות, והוא לא יצא לתקשורת, זה קבוצה, זה סגל של שחקנים שפשוט המטרה עומדת לנגד עיניהם, וזה מה שחשוב להם, וגם אלה שלא שיחקו הרבה, אם בכלל, הם עושים את שלהם, אפילו פה עוד אחד מקרי המערכת, מאור לוי, שכל הזמן לא מבינים באיזה תפקיד הוא משחק, ומה הוא תורם, הוא כבר עם שני שערים, עכשיו אני לא בא לרדת על בן סער, חס וחלילה, זה יותר מהאספקט של בן סער, אבל זה כיף לראות אותם אצלנו, כובשים, וכולם באים ומחבקים אותם,
אבל זה שחקנים מקצוענים, ועדידי, ואתה זוכר, ואישי, תגיד שאני ועדי היינו פה בפרק שהתארחנו, עלי ולעדי אז היה באמת דיון לגבי בן סער וויכוח לגבי העניין הזה. שחקן צריך לדעת שהוא עולה מהספסל, הוא מקצוען, ואם הוא מקבל שתי דקות אז הוא ייתן את הכל בשתי דקות האלו, וזהו, ופשוט ככה, וזה מה שבן סער עושה.
נכון, אבל זה לא כזה פשוט, זה שחקן שלקח אליפויות, זה שחקן ששיחק בחום, לעומת מוחמד עוואד שהזכרתם אותו, שלא שתקלו מדיים בכדור, והוא עושה פשוט
בכל דבר. אבל גם מוחמד עוואד בשנה שעברה עלה כמו פנטר מהספסל, וזה לא עוואד שהיה לפני זה.
לא תמיד, אבל אופק, לא תמיד.
אבל זה לא הצמיח איתו אופק עד הסוף.
בן סער שהוא עולה, סליחה שאני עולה לך על הדברים לה, בן סער כשהוא עולה, גם אם זה באמת לכמה דקות בודדות, רואים שהוא מנסה, הוא היה יכול לכבוש את השלישים מול מכבי תל אביב, ופספס את זה, אבל הוא רוצה, הוא רעב.
תלכו לשנה שעברה לכל החצי עונה, מאז שעווד הגיע, ותראו שאתם שבועים בדימוי של עווד שלפני זה, ועווד שחזר מחול, היה סופר מחויב, וכל הזמן ניסה ודחף ולא הספיק לרוץ, וגם הנתונים שלו היו בהתאם, ואני רוצה בהקשר הזה להגיד משהו שהוא נקודת מבט חשובה. שחקנים במכבי חיפה כמו יובל אשכנזי, כמו עווד, כמו כל מי שאמרתם, בן סער, לא משנה אם הוא שחקן שעבר ב-15 קבוצות והוא 16 שנה מקצוען כמו בן סער, או שחקן שעבר ב-0 קבוצות גדולות כמו יובל אשכנזי. שחקנים מסתכלים על רועי קיאט ועל אופיר מזרחי ועל שטומי אזולאי, ורואים שאם אתה עוזב את מכבי חיפה כי זרקו אותך או מקסים פלקוצ'נקו, אתה תמצא את עצמך בין סכנין לחדרה למכה פתח תקווה, לגג הפועל תל אביב, ואז הם באמת 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 מבינים שאין להם סיבה לעזוב, והם צריכים לעשות הכל כדי שישאירו אותם. תסתכלו על אופיר מזרחי, על רועי קיאט, על שטומי אזולאי, שחקנים על זנתי, על מי שאתם רוצים, שחקנים שקיבלו צ'אנסים על צ'אנסים על צ'אנסים, ולא ידעו לקחת אותם, לא מהספסל, לא מהרכב, לא ברמה המקצועית, לא ברמת המחויבות, לא בחיבור החברתי. תסתכלו איפה הם, אחד אחד. תסתכלו. השחקנים האלה נגמרה להם הקריירה, הם משחקים כדורגל, נגמרה להם הקריירה התחרותית לקחת תארים, בסדר? אז יובל אשכנזי ידע שאין לו מה לעזוב את מכבי חיפה, אין לו מה לעזוב את מכבי חיפה, ובן סער, לאן בן סער ילך? להפועל תל אביב, שגם שם הוא שרוף בגלל הקיץ? לאן הוא ילך? תענו לי אתם, לאן הוא ילך?
אין לו, אין לו, וגם בגילו, אין לו לאן ללכת, ואתה רואה שחקנים כמו אלירן נאטר, מסיימים בליגה הלאומית.
נכון, הסיוט של בן סער או גיל ורמוט שפרש אחרי שהוא הלך להפועל חיפה מאיתנו, הסיוט של שחקן כמו בן סער זה שישחררו אותו, תחשבו על זה.
גם כשחושבים על זה עדיין יש את הסיטואציה הנגדית, זאת אומרת שזה שזה שחקנים שחושבים על המהלכים שלהם, שחושבים על הקריירה שלהם, עצם זה שהם חושבים ולא פועלים רק מהבטן, והעניין של בן אגב הוא שחקנים שעולים מהספסל, להיכנס לדשא זה כבר לא חוכמה איך הם נראים, אני מסתכלת עליהם רק בחימום, אני חושבת ששם המבחן. זה, ככה אני רואה את הדברים. יאללה, כן, נתקדם.
וגם, נתקדם, טוב, בסדר. אז מה, ביתר?
ביתר, אין ברירה, זה המשחק הבא, משחק גביע, סמי עופר, רביע קרוב.
חוק 24 שעות, נגמר 24 שעות, מסתכלים על זה הבא.
זהו, כן, אנחנו הולכים לפי מה שברק בחר אומר, עברו 24 שעות, צריך לדבר על ביתר.
והם גם הפסידו היום, אז אפשר לכבר
את כל 24. ראיתי אחלה ציוץ, אני לא זוכר של מי, אני אתן את הקרדיט אם אני אוכל, 21 אלף כרטיסים נקראו למשחק נגד ביתר, 19 אלף המחפשים יבוא במקומם, כי יש להם עומרי קון, או איך שלא אומרים את השטות הזאת. אני בכלל לא בטוח שהמשחק הבא אחרי זה יהיה עם קהל, אבל זה לא רלוונטי עכשיו. משחק גביע, משחק גביע הוא משחק של win or go home, זה לא שאי אפשר להקל בו ראש, זה שלא משנה מה, השחקנים לא יקלו בו ראש. מילה אחת על ביתר, אני באמת ממש לא רוצה לחפור פה יותר מדי, ביתר עלו היום נגד אשדוד במערך של 5-3-2, עם שוב קו 5 של אורן ביטון מגן שמאלי, שהוא מגן התקפי יותר, גרצ'קין בלם שמאלי, קריאף בלם אמצעי, חוג'ה בלם ימני והרמן מגן ימני, זה 5, תמיר עדי ומרה שני קשרי אמצע, מעליהם ינקוביץ', שחקן מאוד מוכשר, זה 5 שחקני הגנה, 3 קשרים, ושני חלוצים שוע ואסלבנק, ואז יוסי מזרחי קיבל החלטה, הוא לא היה מרוצה, זה עוד היה ב-0-0, הוא הוציא את אורן ביטון, שהוא כנף שמאל, והכניס את עומר לקאו, שהוא קשר אמצע, ובעצם עבר לסוג של 4-3-3, אז אני מניח שביתר צחק נגדנו, או ב-4-3-3 עם 7 שחקנים הגנתיים, 4 שחקני הגנה ו-3 קשרי אמצע הגנתיים, או שיצחק נגדנו, כמו שאמרתי מקודם, עם 5-3-2, ואז כבר יש לה 7-8 שחקנים הגנתיים, 5 בהגנה ו-2-3 בקישור. על הספסל היום היו מיכאל אוחנה, שיש מצב שיעלה בהרכב נגדנו, זרגרי, שהוא שחקן מוכשר, יכול להיות שהוא פצוע ואני לא יודע, וחשוב לזכור שירדן שוע לא משחק, שוע הוא שחקן מאוד משמעותי בביתר, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת יצירת מצבים, וגם מבחינת היכולת שלו למסור, תכונה שחסרה בביתר, שוע הוא פסר מצוין.
וגם מזה שהוא רוצה לתקוע אותנו?
כמובן. ואחרי אכילת הראש הזאת, אני אסיים בצד שלנו ויגיד שאני מניח בזהירות שבגלל שאלי מוחמד לא משחק, אז מישהו ישחק מתחת לאבו פני, זה יכול להיות חוסה רודריגז, אני מניח שזה לא יהיה נטע, ואם זה לא יהיה חוסה, אז יכול להיות שזה יהיה אבו פני ומאור לוי לידו, אבל בגדול קשה לי להאמין שישחקו שם עם אבו פני לבד, כמו בסוף נגד מכבי תל אביב. זה החיסרון היחידי הכפוי שלנו, לדעתי משפט יעלה בשער. אופרי יפתח בהגנה או עם שון או עם בוגדן, לדעתי עם שון, סן ישחק מגן שמאלי כי אני לא חושב שיש מישהו אחר, רז ישחק מגן ימיני כי אני לא חושב שיש מישהו אחר, כי כמו שאמרתי אם חוסק השיר הוא יפתח בקישור, ובהתקפה שוב אני מעריך בזהירות שאו בן סער או דוניו יעלו חלוצים, דין דוד יעלה בכנף ואחד או דולב חזיזה או אצילי ינוחו, וסיימתי את אכילת הראש הרגעית שלי.
אני חושב שכן, צריך לעלות באמת בהרכב כזה, פלוס מינוס, כי צריך לזכור גם שיש את באר שבע ביום שני, אז חלוקת הכוחות היא חשובה וקריטית. פשוט הדבר הכי חשוב במשחק הזה, צריך לנצח אותו, ואסור להיכנס למצב של הערכה. זה הדבר הכי, הכי, הכי קשה. לשחקנים, אתה יודע, לשחקנים שפתאום עכשיו יצטרכו לשחק עוד 30 דקות, שחקו 120 דקות, זה יכול להיות קריטי, בטח שאני לא זוכר נגד מי באר שבע בגביע.
נתניה בחוץ.
נתניה בחוץ, אז כן יכול להיות להם עניין של הערכה גם.
יש שם איזה מיני יריבות נתניה באר שבע, אתם מכירים?
יש, כן, מהרגע שבאר שבע הורידו את נתניה ליגה בנתניה, עם דובב גבאי בזמנו, אז כן, יש יריבות, אבא שלי פשוט אוהד מכבי נתניה, אז אני יודע את זה, עכשיו, אבל יש להם עכשיו את יובל אשכנזי כנראה, אז איך אתה יודע, יכול להיות שהוא יבוא ויתרום, למרות שהם לא כל זה רוצים אותו, אבל קיצר, לא משנה, אבל באר שבע, צריך פשוט לנצח, ופשוט תסתכל לכיוון באר שבע, כי זה המשחק החשוב, זה פה הכסף, זה המניטה.
אני חושב שהכל זה סיוט של שני המאמנים. רגע, אני חייב להגיד, דיברתם על הערכה, אני חושב שזה הסיוט הכי גדול גם של בחר וגם של רוני לוי לקראת משחק העונה בשבוע הבא. לדעתי שתי הקבוצות יעשו הכל כדי לסיים את זה ב-90 דקות. אני חייב להגיד, אני מסכים עם, חייבים לעלות עם, עם מחליפים, אופק, אני מסכים, משפטי חייב לקבל את הצ'אנס, וג'וש צריך לקבל מנוחה. מסכים לגבי שער ההרכב. אופק, יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו ממשיכים?
לא, רגע, נראה לי לאה רוצה לדבר.
לא, לא, אני רק צריכה להחליט אם אני מגיעה, אם אני יכולה, מה מומי, אבל הכל טוב, נדבר אחרי.
אני חייב להגיד
משהו לסיום. אני גם, רגע, אני אישית לא מגיע, כי אני מקליט את הפודקאסט שלי ברביעי בערב, אז לא יוצא לי להגיע במשחקים שעושים ברביעי.
סדר עדיפויות לקוי מאוד. עומר לקאו.
כן, אבל זה בשבילי שאני.
אני צריך מילה. פעם היינו ביציאה בשיא התסכול ועמדנו ביציאה הצפוני ואיזה ילד בן 15, 16, 17 שחי בסרט אמר מאחורינו מי זה הערן זה אבי הזה, מה אתם משחקים אותה, הכל פוקסים אצלו. עכשיו זה היה אחרי שהוא נתן 30 גולים במכה בתל אביב, ואני רוצה להגיד שמי שחושב שאצל ברק בחר זה פוקסים ובינגויים והכל הולך לו, סתם מחפש בכוח להישאר בפוזיציה. ברק בחר מאמן מעולה, וגם הדברים שנראים מקריים אצלו, הרבה פעמים זה בזכות מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, וגם במשחק הזה זה הוכח, וסיימתי.
אופק, אתה יכול פשוט להגיד שאתה פונה אליי, כי זה אני, מי שאתה מתכוון אליו, אז
קיבלתי את מה שאמרת.
קיבלתי את מה שאמרת, אני חלק מהאנשים האלה, אני חייב להגיד, אני חלק מהאנשים האלה, שעכשיו אוכלים את הכובע, ואין לי שום בעיה עם זה, כובע זה בסך הכל טעים, מוסיפים קצת מלח וזה אחלה. אז אנחנו מפנים למשחק מול ביתר, ואחרי זה משחק העונה מול הפועל באר שבע. אני רוצה להודות לכם חברים, אבירן, אופק ולאה, תודה שבאתם שוב, בהתראה פה קצרה. נאחל ירוק עולה ולניצחון, ואני מזכיר לכל המאזינים, אנחנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, פודקאסט שיחה, וברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, תעקבו אחרינו, וירוק עולה לכולם.
ותעקבו אחרי לאה.
ותעקבו אחרי לאה כמובן, ואחרי אבירן, ואחרי אופק, ואחריי. יאללה ביי.
צ'או.